תראי, אפשר להעביר חיים שלמים, לפעמים עשורים שלמים, בכל מיני יבשות ובכל מיני סיטואציות, אבל בעצם לא להיות במקום שאנחנו נמצאים באמת.
לגמרי. הגוף שם, אבל אנחנו לא.
בדיוק. התודעה האנושית היא סוג של נוודה חסרת מנוחה כזאת. העיניים רק נפחחות בבוקר, ומיד המערכת מתחילה לארוז מזוודות דמיוניות לכל מיני תרחישים.
נכון, היא בונה עתידים ממש מורכבים, לרוב מלאים באסונות שסביר להניח שבכלל לא יקרו, או שהיא נגררת אחורה לנסות לנצח איזה ויכוח שהסתיים לפני שנים.
וזה מתיש. הפער הזה בין איפה שהגוף נמצא לבין איפה שהראש משוטט, הוא אולי המקור הכי מרכזי לסבל היומיומי של כולנו.
חד משמעית, כי בזמן שהמחשבות שלנו קופצות בין יבשות, הצורה הפיזית נשארת יציבה. הגוף הוא המנגנון היחיד שמכיר רק, אבל רק, את ההווה. הוא לא יכול להקל הרוברה של אתמול או להרגיש את הרוח של מחר.
וזה בעצם מוביל אותנו למטרה של מסע המעקה שלנו היום. אנחנו צוללים למאמר מרתק שכתב איליה תמיר מצוות לוקה, שעוסק במיינדפולנס.
כן, ומה שמעניין זה לראות איך הפרקטיקה הרוחנית העתיקה הזו הפכה לממש כלי קליני מדעי מול כאב הסבל.
אז המשימה שלנו היא להבין איך הפעולה הדי פשוטה הזו, של לחזור הביתה אל הגוף, משנה בפועל את איך שמערכת העצבים מתמודדת עם משברים.
וזה לוקח אותנו אחורה למקורות, לסטיפנה סוטרה, שזה טקסט עתיק מלפני כ-2500 שנה.
רגע, 2500 שנה? זה מטורף?
כן, ממש. ומה שמדהים שם זה לא איזו פילוסופיה מופשטת, אלא שהכל נשען על מציאות טכנית, מכנית לגמרי, הנשימה שלנו.
אבל למה דווקא נשימה? כאילו, למה לא קצב הלב או התחושה של הבגדים על האור?
כי הנשימה היא עוגן אידיאלי. היא הפעולה היחידה שהיא גם אוטונומית וגם אפשר לשלוט בה מרצון. והכי חשוב, היא קורית רק בעכשיו. אי אפשר כאילו לאגור נשימות למחר.
נכון.
כשמפנים את תשומת הלב לנשימה, לאוויר שנכנס דרך הנחיריים, אנחנו פשוט מכריחים את התודעה לעזוב את העתיד הקטסטרופי ולחזור למציאות. זו קריאת השכמה ביולוגית.
זה מזכיר לי דימוי כזה של נושא חרד בשדה תעופה. התודעה שלנו היא כמו הנושא הזה, שנמצא בפאניקה, רץ בין השערים, בודק את לוח הטיסות באובססיביות.
אורז ופורק מזוודות לטיסות שאולי בכלל בוטלו.
בדיוק. והנושא הזה עושה את כל הריצה הזו בזמן שהגוף שלו למעשה פשוט יושב בשקט על איזה כיסא פלסטיק באולם ההמתנה.
זה דימוי מעולה. באנלוגיה הזו, הנשימה היא כמו מערכת הכריזה של שדה התעופה שמזכירה לו איפה הוא באמת נמצא.
ואז המאמר מתייחס לתרומה של טיק נתהן, שבעצם לקח את הקונספט הזה והוציא אותו מהגבולות של קרית המדיטציה אל החיים עצמם.
כן. הוא הסביר שאין צורך לנסוע לאיזה מנזר מבודד, התרגול האמיתי קורה בזמן ששוטפים כלים או שותים תה. פשוט להיות שם בעומק.
אבל פה אני קצת מתקשה עם הקפיצה ההיסטורית במקורות, כי במשך מאות שנים זה נשאר רעיון רוחני, ואז המאמר מסמן את שנת 1979 באוניברסיטת מסושוסטס כנקודת מפנה.
עם ג'ון קבט-זין, כן.
בדיוק. ג'ון קבט-זין מקים שם את המרפאה להפקה פומתח. עכשיו תראי, בסוף שנות ה-70 הרפואה המערבית הייתה עמוק בתוך אובססיה של תרופות וניתוחים.
חד משמעית.
אם מישהו נכנס לבית חולים ואומר לחולים בכאב כרוני, פשוט תשבו ותנשמו לתוך הכאב, היו צריכים לזרוק אותו מכל המדרגות. איך הוא הצליח להכניס גישה כזו לממסד כל כך נוקשה?
התשובה נמצאת בזהות שלו. קבט-זין לא בא לשם עם גלימות של נזיר. הוא היה פרופסור אמריטוס עם דוקטורט בביולוגיה מולקולרית מ-MIT.
וואו, אז הוא בא ממש מההארדקור של המדע.
לגמרי. היה לו את הרקע המדויק לגשר בין העולמות, את השפה המדעית שדורשת מדידות ונתונים, והוא גם בחר באוכלוסייה הכי קשה שיש, מטופלים עם כאב כרוני ששום תרופה לא עזרה להם.
אנשים שהגוף שלהם היה סוג של כלא בוער עבורם, והם השקיעו את כל האנרגיה בלברוח ממנו.
בדיוק. מתוך זה קם המבנה של מה שאנחנו קוראים לו היום MBSR, הפחתת מתח מבוססת מיינדפולנס. היום זה קיים ביותר מ-700 בתי חולים.
אבל תראי, זה עדיין נשמע לי כאילו כמעט אכזרי לבקש מאדם שסובל מייסורים ופשוט צועק לברוח, להפסיק לברוח ולחזור להרגיש את הגוף שכואב לו?
זה נשמע מנוגד לאינסטינקט, כן.
איך ביולוג מולקולרי משכנע אנשים לעשות את זה בלי לגרום להם לקריסה פסיכולוגית מוחלטת?
אז כדי להבין את זה, צריך להשוות את זה לטיפול קוגניטיבי מסורתי, ל-CBT. ה-CBT עובד על הבנייה מחדש של ההיגיון, אבל היגיון לא יכול לעצור הצפה רגשית.
כן, אי אפשר לדבר אל ההיגיון כשאתה בחרדה קיומית.
ממש ככה. זה כמו לנסות לבנות שכר של היגיון מול שיטפון של פאניקה. מיינדפולנס פשוט משנה את היחס לתחושה כואבת במקום להתווכח עם ההיגיון שלה.
המאמר באמת מתאר את זה בצורה מאוד ציורית מהקליניקה. מטופל מתיישב ומתחיל לטוות סיפור מפחיד על העתיד שלו. מה עושים במצב כזה?
עוצרים את הסיפור. במקום להתווכח אם זה יקרה או לא, מטופל שואל איפה החרדה הזו מורגשת עכשיו בגוף. וזה מעניין כי תמיד מעצרים איזה קיבוץ בבטן, או מועקה בחזה, או חום בצוואר.
ואז?
נושמים לתוך התחושה הזו, מבלי לדחוף אותה החוצה. כן, וזה השלב שבו בדרך כלל מתחיל המרד של מערכת העצבים, הרגליים קופצות, האור מגרד, פתאום יש דחף עצום להרים את הטלפון.
מנסים לברוח, אנחנו כל כך רגילים לברוח מכאב, שהניסיון לשבת איתו מרגיש פיזית כמו סכנת חיים. והרבה בטח חושבים שהם נכשלים בשלב הזה. לא.
בדיוק על זה תמיר מדבר במאמר. מטופלים חושבים שזה כישלון, אבל ההתנגדות הזו היא בעצם המנגנון של הסבל שנחשף להם בזמן אמת. ההישארות בכיסא, בתוך חוסר הנוחות, זו העבודה.
לראות את התודעה אורזת מזוודות ולסרב לעלות על הטיסה. זה מדהים. ומתוך זה בעצם צמחה מערכת אקולוגית שלמה של טיפולים.
כן, הגישה הלא שיפוטית הזו חלחלה לעוד המון מקומות, כמו טיפול ה-IFS למשל, מערכות משפחה פנימיות.
שזה איפה שמתייחסים לתודעה לא כדבר אחד, אלא כמערכת עם חלקים. נגיד חלק מנהל שרוצה שליטה וחלק חרד שפוחד.
לגמרי. והמטרה היא לא להתווכח עם החלק החרד, אלא להיות איזה עצמי יציב שמתבונן בו בחמלה, בלי להיבלע בו. ויש גם את ה-DBT, טיפול דיאלקטי התנהגותי, שדורש קבלה רדיקלית של המציאות ושל הרגש, בלי לתייג אותו כטוב או רע.
בהקשר הזה, המאמר מביא גם את הזווית הישראלית שהיא מרתקת. הוא מזכיר את אסף פדרמן מאוניברסיטת רייכמן, שטבע את המונח הפרדוקס המרפא של התנהגות מבוקרת.
שזה מונח מצוין.
כן, והרעיון הוא שכל מאמץ ישיר לשלוט בכאב רק מחמיר אותו. אפשר לחשוב על זה כמו לטבוע בים סוער. ככל שתילחם במים בכוח, ככה בעצם תשקע מהר יותר.
בדיוק. ההצלה היחידה בתביעה היא פשוט להרפות, לתת למים להציף אותך למעלה. סוכנות אמיתית נולדת מקבלה, לא מכוח רצון.
והמקורות מזכירים גם את מתי ליבליך, שהיא עורכת ושותפה לכתיבת רב המחר מ-2018, מיינדפולנס כאן ועכשיו, שזה אגב ספר נפרד בלי קשר לפדרמן.
נכון. והתרומה שלה בבניית המחלה האקדמי בישראל, גם בבר אילן וגם ב-CCMA, היא עצומה. היא באמת מוכיחה איך עומק רוחני וקפדנות קלינית פשוט יכולים לחיות יחד.
אבל חייבים לדבר על הפיל שבחדר פה. אם זה כל כך מצליח, איפה המדע מול האשליות של תעשיית הוולנס? כי קל מאוד ליפול שם למלכודת.
אוי, לגמרי. תעשיית הוולנס אוהבת למכור נרטיבים פשוטים. הרי כולם רוצים תרופה פיזית לכאב נפשי, סריקת מוח צבעונית שמראה לנו שהנה הכל יסתדר.
כמו המחקר ההוא של הולזל מהרווארד ב-2011. שהבטיח הגדלה של החומר האפור בהיפוקמפוס, בעקבות מיינדפולנס.
כן, מחקר קטן שהפך לסיפור מושלם למגזינים, אבל חייבים כנות אינטלקטואלית. המחקר המקיף של קארל מ-2022, שפורסם ב-Science Advances, וכלל הרבה יותר משתתפים, 218 ליתר דיוק.
והוא לא מצא את השינויים האלה, נכון?
בדיוק. הוא לא אישש את הממצאים על החומר האפור באותם אזורים, אי אפשר להבטיח למטופלים שינוי פלאי בסריקות מוח תוך 8 שבועות, אנחנו חייבים להישען על עובדות אמיתיות.
ופה אני טועה, כאילו למה אנחנו כל כך נואשים להוכחה בצורה של צבעים על סריקת מוח? האם זה שאדם קם בבוקר ומצליח להתמודד עם דיכאון, לא מספיק כדי להוכיח שזה עובד?
זו שאלה מעולה, וזה באמת מה שחשוב. הרי התוצאות ההתנהגותיות חזקות ומוכחות. טיפול כמו MBCT שפותח באוקספורד, הוכח כמונע הישנות של דיכאון.
אז זה לא על המוח הפיזי, זה על איך חיים עם זה.
ממש ככה. התרגול מפחית חרדה ומשפר קשב. המדד להצלחה הוא היכולת של אדם לנשום דרך התקף חרדה, ולא איך נראית צריקת ה-MRI שלו.
אז אם נסכם רגע את כל הלב של העבודה הזו, חרדה מושכת אותנו לעתיד, דיכאון מושך אותנו לעבר, וכאב כרוני פשוט גורם לנו לרצות לברוח מההווה.
והריפוי תמיד נמצא בתהליך האיטי של החזרה, התודעה שלנו כנראה תמיד תמיד תנסה לנסוע ולהתרחק, אבל הכוח האמיתי שלנו נמצא באותו מרווח קטן שבין הגירוי לבין התגובה.
וזה מביא אותי למחשבה כזאת שכולנו יכולים לקחת איתנו להמשך היום. בפעם הבאה שגל של תסכול, כעס או אפילו פחד שוטף את המערכת, במקום לנסות לפתור את הבעיה הזו בתוך הראש אולי, אפשר לנסות משחק חדש. פשוט לסגור לרגע את העיניים, לחפש איפה בדיוק מתגורר הרגש הזה בתוך הגוף באותה שנייה, ופשוט לתת לו מקום. מי יודע, אולי נגלה שהגוף שלנו הרבה יותר חזק ממה שהתודעה שלנו מספרת לנו.